השיעור היומי ברמב״ם, הלכות עבודה זרה וחוקות עובדיה, פרקים זין חץ תת. פרק שביעי, מצוות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה, שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות, ונאמר, כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תיטוצו, ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו. בארץ ישראל יש עלינו חיוב לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל הארץ. אבל בחוץ לארץ איננו מצווים לרדוף אחריה, אלא כל מקום שנכבוש אותו, נאבד כל עבודת כוכבים שבו, שנאמר, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם, ואתה מצווה לרדוף אחריהם בחוץ לארץ. הלכה ב' עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה, וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה. מה שהוא מפרט פה דבר ראשון זה עבודה זרה עצמה, זאת אומרת הצלמים עצמם. דבר שני זה משמשיה, כל התכשיטים והקישוטים והכלים שעובדים בהם לעבודה זרה. הדבר השלישי זה התקרובת, זה בהמה, מאכלים ומשקאות שהקריבו לפניה בהקרבה. וכל הנעשה בשבילה זה הנרות שמדליקים לפניה, בגדים ששוטחים לכבודה וכיוצא בזה. כל אלו אסורים בהנאה. שנאמר לו תביא תועבה על ביתך, וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתיים, אחת משום ולא תביא, ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. הלכה ג' בהמה שיקריבו הכולה לעבודה זרה, אסורה בהנאה, אפילו פרשה, הפרש שלה, ועצמותיה וקרניה ותלפיה ואורה, הכל אסור בהנאה. לפיכך, אם היה באור סימן שיודע בו שזה האור תקרוב את עבודה זרה הוא, כגון שהיו עושים שקוראים קרע עגול כנגד הלב ומוצאים הלב, היה עובדי עבודה זרה שאיך הם היו, הפולחן שלהם היה לקחת את הבהמה כשהיא חיה, לעשות חור עגול כנגד הלב ולהוציא את הלב. אז שרואים אור, אור כזה, זה נקרא בלשון חז"ל אורות לברובים, אורות שיש בהם קרע כנגד הלב, הרי כל אותם האורות שהם כך אסורים בהנאה, כי מסתום איזה אורות של עבודה זרה, וכן כל כך יוצא בזה. הלכה ד', מה בין עבודת כוכבים של עובד כוכבים לעבודת כוכבים של ישראל? עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה בהנאה מיד, שנאמר פסילי אלוהים תשרפון באש, משפסלו נעשה לו אלוהה, מהרגע שהגוי ייצר את האליל זה כבר נהיה אלוהה, למרות שהוא לא עשה בו מעשה עבודה. ושל ישראל אינה אסורה בהנאה עד שתעבד, שנאמר ושם בסתר, עד שיעשה לה דברים שבסתר שם עבודתה. מתי לאליל שעשה אותו יהודי נאסר בהנאה? ברגע שיהודי עשה לו מעשה עבודה. ומשמשי עבודה זרה, בין של עובדי כוכבים, בין של ישראל, אינם אסורים עד שישתמשו בהם לעבודת כוכבים. המשמשים זה דווקא כשזה כבר עבדו איתו, שישתמשו בו לעבודה זרה, הוא שימש את העבודה זרה, רק אז הוא יאסר, בין אם זה של גוי, בין אם זה של יהודי. הלכה היי, העושה עבודה זרה לאחרים, אף על פי שהוא לוקה שכרו מותר, מי שייצר אליל בשביל אדם אחר, למרות שהוא לוקה השכר מותר, ואפילו עשה לגוי, שהיא אסורה מיד, הרי יש הבדל אמרנו בין עבודה זרה של ישראל לעבודה זרה של גוי. עבודה זרה של ישראל אמנם לא נאסרת עד שיעבדו אותה, אבל פה הוא עשה אותה לגוי, ועבודה זרה של גוי הרי נאסרת מיד. בכל זאת השכר מותר, למרות שבעבודה זרה יש חומרה, כמו שנראה בכל ההלכות הבאות, יש חומרה בעבודה זרה לגבי שאר איסורי הנאה, שגם חליפיה, גם כסף שקיבלת, שקיבל יהודי תמורת עבודה זרה, שכר שהוא קיבל על עבודה זרה וכיוצא בזה, גם הוא נאסר בהנאה. למה שכר עשיית האליל מותר? מסביר הרמב״ם, מפני שאינה נאסרת עד שתיגמר. מתי חל עליה האיסור שנגמר את המלאכה? ומקוש האחרון שגומרה, המקוש האחרון שבו גומר אותה השכיר, הקבלן שקיבל על עצמו לעשות את העבודה, המקוש האחרון אין בו שווה פרוטה. במילא, כל השכר של המקושים הקודמים היא עדיין לא הייתה נאסרת, זה שכר של דבר המותר, והמקוש האחרון שהוא אסור אין בו שווה פרוטה. היסוד של ההלכה הזאת היא כי אין לסחירות אלא לבסוף. הרגע שבו, היסוד הוא שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כל מקוש ומקוש מחייב קצת מתשלומי הסחירות, והמקוש האחרון שבו היא נאסרת מחייב פחות מפרוטה. הלוקח גרוטות מן העובד כוכבים ומצא בהם עבודת כוכבים, ולקח גרוטות, מתכות משומשות מעובד כוכבים ומצא בהם עבודת כוכבים, אם נתן מאות ולא משך, יחזירם לעובד כוכבים. אם הוא רק נתן לו כסף אבל לא עשה עדיין קניין משיכה, יחזירם לגוי. וכן אם משך ולא נתן מאות, אף על פי שמשיכה בעובד כוכבים קונה, כמקח טעות הוא. זה מקח טעות, והוא יכול לחזור בו ולהגיד לו את זה אני לא קונה. אבל אם הוא נתן מאות ומשך, הוא עשה את שני הקניינים, יוליכם לים המלח, למרות שזה מקח טעות, אבל כיוון שהיה כאן קניין גמור מכל הצדדים, אז אם הוא יחזיר את זה לגוי ויבקש ממנו כסף בתמורה, זה יהיה נחשב כאילו הוא מחליף חליפי עבודה זרה, הוא מחזיר לו עבודה זרה, הוא מקבל תמורת הכסף. אז אסור לו לעשות את זה, אלא יוליך לים המלח ויפסיד את הכסף. וכן עובד כוכבים וגר שירשו את אביהם עובד כוכבים. גוי ויהודי, היהודי הוא גר, יש לו אח גוי, הם יורשים את הגוי, את האבא הגוי. יכול הגר לומד לעובד כוכבים, הגוי יגיד לאחיו הגוי, תול אתה עבודה זרה ואני מעות, תיקח אתה את הצלמים ואני אקח את המעות, תול אתה יין נסך ואני אקח פירות. למה הוא יכול להגיד את זה? מסבירים כי ירושת הגר היא מדרבנן, מהתורה הוא בעצם לא ירש אותו, והקלו חכמים בדבר שהוא יכול להסתלק מהדברים האלה לפני שהם יבואו לידו. אבל אם באו לרשות הגרם, כבר באו לרשותו אסור, כי זה חליפי עבודה זרה וחליפי יין נסך שהם אסורים בהנאה. הלכה ו', צורות שעשו עובדי כוכבים לנוי, מותרים בהנאה. מה שאסרנו כל הצלמים בהנאה זה צלמים נאבדים, אבל צלמים שכל עשייתם, למרות שאסור לעשות צורות לנוי, אבל אם עשו צורות לנוי, מותרים בהנאה. וצורות שעשו לעבודה זרה אסורים. כיצד? כל הצורות הנמצאים בכפרים אסורים בהנאה, מפני שחזקתם של העבודה זרה הם עשויים. בכפרים לא רגילים לבנות צורות לנוי ולפאר, כי זה מקומות מוזנחים, זה מקומות של כפרים. אם יש שם צלמים זה בשביל פולחן. והנמצאות במדינה, נמצאות בעיר, בעיר גדולה, אם היו עומדים על פתח המדינה, והיה ביד הצורה, צורת מקל או ציפור או כדור או סייף, או אתרה וטבעת, כל אלה זה קישוטים שדרך עובדי עבודה זרה להניח בידי הצלמים הנאבדים, חזקתו של העבודה זרה ואסור בהנאה. ואם לאו, אם הוא לא עומד על פתח המדינה ואין בו את כל ה... אין בו אחד מכל הסממנים האלו, הרי הוא בחזקת שהוא עשוי לנוי, הוא מותר בהנאה. הלכה זין. צלמי עבודה זרה נמצאים מושלכים בשווקים או בתוך הגרוטאות, הרי אלו מותרים. ואין צריך לומר שברי צלמם, למה הם מותרים? כי יש כאן ספק ספק, הספק אם הם היו נאבדים או שהם לא נאבדים, אולי אף פעם לא עבדו אותם, וגם אפילו אם עבדו אותם, אז זה שאני מוצא אותם זרוקים בשווקים ובגרוטאות, אז יכול להיות שהגוי שעבד אותם ביטל אותם, ונראה בהמשך שאם הגוי עובד עבודה זרה מבטל את הצלם, אז הוא נהיה מותר בהנאה. אבל המוצא יד מצורת כוכב או מזל או רגלה, או עבר מעברי המושלך, הרי זה אסור בהנאה. למה? וידע בוודאי שזה עבד מצורת עבודת זרה הנאבדת, הרי באיסורה שיוודע לו שעובדי כוכבים עובדיה ביטלוה. פה מדובר ביד שלמה, ברגל שלמה, זה לא נראה שבר. אז כיוון שזה בוודאי מצורה נאבדת, אני לא יודע אם ביטלו אותה או לא ביטלו אותה, למרות שאם הוא זרוקה בשוק או זרוקה בין הגרוטאות, אבל כיוון שיש כאן ודאי צורה נאבדת, וספק ביטול, אין ספק ביטול, מוצאים מדי ודאי שזה היה צורה נאבדת שהיא אסורה. הלכה ח', המוצא כלים ועליהם צורת חמה ולבנה ודרקון, דרקון זה גם סוג של איזשהו נחש כזה, שהיה העובדי כוכבים יחסו לו כוחות עליונים, כוחות אסטרונומיים, כוחות של עבודה זרה, וגם מה שאומרים צורת חמה וצורת לבנה, מסביר הרמב״ם שלא הכוונה לשמש וירח, אלא לדמויות שמקובל במיתולוגיה של הגויים, להחשיב אותם כצורות שהן הצורות של כוכבים מסוימים. בלשון הרמב״ם צורה זה הרוחניות, החלק הרוחני שמנהיג את השמש ואת הירח וכיוצא בזה. אז אם הוא מוצא עליהם צורת חמה, לבנה ודרקון, אם היו כלי כסף או בגדי שן, וזהב או בגדי שני, או שהיו חקוקים על הנזמים ועל הטבעות, הרי לא אסורים, כיוון שזה כלים מכובדים, אז מסתום זה נעשה לעבודה. אבל אם זה על שאר הכלים, זאת אומרת שהם לא כלים יקרים וחשובים, אז הם מותרים, מפני שחזקתם שהם לא נעשו לעבודה, אלא לנוי ליפות את הכלים. וכן שאר הצורות הנמצאות על כל הכלים, חזקתם לנוי ומותרים. הלכת את, עבודה זרה ומשמשה וכל התקרובת שלה עושרים בכל שם. כיצד? עבודת כוכבים שהתערבה בצורות של נוי, יתערב צלם שנאבד בצלמים של נוי, אפילו אחת בכמה אלפים יוליך הכל ים המלח. יוליך את הכל ים המלח, ישליך את זה לים המלח, ששם זה יאבד ואף אחד לא יוכל ליהנות מזה. וכן אם נתערב כוס של עבודה זרה בכמה כוסות, או חתיכה של בשר
של תקרובת עבודה זרה, שהקריבו אותו לעבודה זרה שהתרבה בכמה חתיכות, יוליך הכל לים המלח. וכן אור לבוב, האור שהתבהר למעלה, שיש בו קרע כנגד הלב שמסתומה, הוא אור של עגלים שהקריבו אותם לעבודה זרה, שיתערב בכמה אורות, ועכשיו לא ניכר, אי אפשר להכיר מהו האור הלבוב ומהו האורות האחרים, הכל אסור בהנאה. עבר ומחר עבודה זרה או אחד ממשמשה או תקרובת שלה, הרי אדמים אסורים בהנאה ואוסרים בכל שם, כעבודה זרה, כמו שביארנו מקודם, שעבודה זרה אוסרת את חליפיה. הדברים שהחליפו אותם על עבודה זרה, הכסף שקיבלו, שמתקבל תמורה למחירת עבודה זרה, אסור כמוה, זה חומר בשיש בעבודה זרה לגבי שאר איסורי הנאה. שנאמר, והיית חרם כמוהו. כל מה שאתה מביא מעבודה זרה ומכל משמשה ותקרובתה, הרי היא כמוה. הלכה יוד. עבודת כוכבים או אשרה שנשרפה, אפרה אסור בהנאה. גם אחרי שהיא נשרפת, האפר אסור בהנאה. אי אפשר להשתמש באפר לשימושים שאפר יכול להועיל. וגחלת של עבודת כוכבים אסורה, והשלבת מותרת. הגחלת מותרת אסורה כיוון שיש בה ממש, והשלבת מותרת בני שאין בה ממש. ספק עבודה זרה, ספק עבודת כוכבים אסור. ספק ספקה מותר. כיצד? כוס של עבודה זרה שנפל באוצר מלא כוסות, כולם אסורים. אם כוס אחד של עבודה זרה נופל באוצר מלא כוסות, אפילו באלף כוסות, עבודה זרה לא בטלה ברוב, לא בטלה ב-60, הכל אסור, כל הכוסות אסורים, פני שעבודת כוכבים וכל משמשה אוסרים בכל שם. אז תערובת הראשונה נאסרת כולה. אם פרש כוס אחד מן התערובת ונפל לכוסות שניים או כוסות שניים, יש פה איך לגרוס את זה, אבל לכאורה אפילו לשני כוסות אחרים. לשני כוסות אחרים, הרי אלו מותרים. למה הם מותרים? כי יש כאן שני תערובות, זה ספק ספקה על ידי תערובת. התערובת הראשונה, הספק הראשון זה התערובת הראשונה, על כל אחד מהאלף כוסות הראשונים היה ספק האם זה הכוס, של העבודה זרה, ואחרי שיש את הספק הראשון, שנופל משם על התערובת שנייה, אז יש כאן שני ספקות. האם בתערובת השנייה, האם זה הכוס ש... שהסורה מהתערובת הראשונה היא זאת שנפלה לתערובת השנייה, ובתערובת השנייה גופה, האם הכוס שאני לוקח, זו אתה הכוס, זו הכוס שנפלה מהתערובת הראשונה. אז בקיצור, תערובת הראשונה אסורה, תערובת השנייה מותרת. טבעת של עבודה זרה שהתרבה במאה טבעות, ונפלו שתיים מהם לים הגדול, הותרו כולם. למה הותרו כולם? כי עוד הפעם נוצר כאן שני ספקות. שאני אומר, אותה הטבעת שנפלה לים הייתה בכלל השתיים, אז נוצר כאן שני ספקות. הספק הראשון זה אולי בתוך אלה שנפלו לים הגדול הייתה הטבעת האסורה. ואם נאמר שהיא נשארה פה, אולי זה לא הטבעת שאליה אני מדבר עכשיו. על כל טבעת יש ספק, אולי זה לא היא. למה מצריכים שתי טבעות? כדי שיהיה ניכר הנפילה. כיוון שטבעת זה דבר קטן, לא יהיה ניכר שנפל לים הגדול אם זה לא יהיה, אם ייפלו פחות משתיים. התערבה במאה, טבעת התערבה במאה, ונתחלקו 40 למקום אחד ו-60 למקום אחר. זאת אומרת, התערובת של המאה נמצא 40 בקבוצה אחת ו-60 בקבוצה אחרת. נפלו 40 כולם לטבעות האחרות, כולם מותרות. שאני אומר, אותה טבעת האסורה היא נמצאת ב-60, היא נמצאת ברוב. ה-40 שפרשו, שם היא לא נמצאת. נפלו ה-60 לטבעות אחרות, כולם אסורות. אני לא יכול להתיר את הכל, אז את ה... איפה שנפל הרוב אני אוסר, ואיפה שנפל התערובת שלתוכה נפל מיעוט התערובת הראשונה, אותה אני מתיר. הלכה יוד א', האשרה בין שהייתה נאבדת, בין שהייתה עבודת כוכבים מונחת תחתיה, שניהם נקראים אשרה. יש אשרה שהיא עצמה, העץ עצמו נאבד, ויש אשרה שהיא משמשת עבודה זרה. היא נטעו אותה שעבודה זרה תהיה מונחת תחתיה. נטועה מתחילה שתעמידו עבודה זרה תחתיה. אסור לשב בצל קומתה, אסור לשבת בצל הגובה שלה, ומותר לשב בצל השריגים והעלים שלה. אם יש השריגים והעלים ששם הצל קלוש, צל שנמשך לצדדים, אז זה מותר. ואם יש לו דרך אחרת, אסור לו לעבור תחתיה. ואם אין שם דרך אחרת, עובר תחתיה כשהוא רץ. הלכה י"ב. אפרוחים שכיננו בה ואין צריכים לימם, הם לא צריכים שאמא כבר יטפל במותרים, כיוון שהם לא צריכים את האשרה. והפוכים והביצים שצריכים לאימם אסורים של השרה כמו בסיס להם, הם מתבססים על האשרה, הם צריכים את הקן שבנוי באשרה. והקן עצמו שבראשה מותר, מפני שהעוף לא מביא את עיציו מאותו אילן שבו הוא מקנן, אלא מביא את עיציו ממקום אחר. הלכה י' ג' נטל ממנה עיצים אסורים בהנאה, הסיק בהם את התנור, אם הוא הסיק את התנור בעצי אשרה, יוצן, צריכים לקרר את התנור, ורק אחר כך יסיק בעצים אחרים של היתר ויפה בו. אם הוא עפה בו את הפת ולא ציננו, הפת אסורה בהנאה, כי יש שבע חצים בפת. העצים של האשרה הם משביחים את הפת, הם, החום שלהם הוא זה שעפה את הפת. נתערבה באחרות, אותה פת התערבה באחרות, יוליך דמי אותה הפת לים המלח כדי שלא יענה בה. יש עיצה לפדות את האיסור הנאה שנמצא בפת, על ידי שהוא ייקח את הכסף כמה עולה ההנאה של אותו פת וישליך לים המלח, על ידי זה יצא שהוא לא נהנה ממה שעצי האשרה גרמו להפיית הפת, ואז על ידי זה שאר הכיכרות יהיו מותרים. הלכה י' ד' נטל ממנה כרכר, הוא לקח ממנה חתיכת עץ ועשה ממנו כלי שהורגים בו את הבגד והרג בו את הבגד. אסור הבגד בהנאה. למה? כי הבגד הזה מגיע מכוח איסור הנאה של הכרכר. נתערב בבגדים אחרים, יוליך דמי אותו הבגד לים המלח. ושאר כל הבגדים מותרים. גם פה, כיוון שאין כאן את גוף האיסור, אלא יש כאן רק הנאה שנמשכה מהאיסור, הוא לוקח את דמי הבגד ומשליך לים המלח, ועל ידי זה שאר כל הבגדים מותרים. הוא מותר ליטה תחתי הירקות בין מימות החמה שהם צריכים לצל בין מימות הגשמים. למה מותר ליטול? מפני שצלע אשרה שהוא אסור עם הקרקע שאינה נאסרת, גורמים לירקות אלו לצמוח. הצימוח של הירקות מגיע משני כוחות, מכוח הקרקע ומכוח צלע אשרה, וכל שדבר אסור דבר מותר גורמים לו, הרי זה מותר בכל מקום. לפיכך שדה שזיבלה בזבל עבודה זרה, מותר לזרוע אותה. שדה שזיבלו אותה בזבל של עבודה זרה, אז מותר לזרוע אותה. למה? כי הקרקע מגדלת את הצמחים ביחד עם הזבל. ופרה שפטמה בקרשני עבודה זרה תאכל. למה? כי זה וזה גורם, הכלל הוא שזה וזה גורם מותר. וכן כל כך יוצא בזה. והפרה הזאת היא לא אכלה רק קרשיני עבודה זרה, היא אכלה גם קרשיני יתר. אז הפיתום של הפרה מגיע מזה וזה גורם. הלכת את וו. בשר או יין או פירות שהכנום להקרבם לעבודה זרה לא נאסרו בהנאה, אף על פי שהכנסום לבית עבודת כוכבים עד שיקרבום לפניה. הבשר או היין או הפירות הם לא נאסרים בהנאה עד שלא יעשו בהם מעשה הקרבה. אין הקדש, נראה בהמשך, אין הקדש לעבודה זרה. המעשה הוא זה שאוסר אותם. אם עשו במעשה הקרבה, מעשה הקרבה הכוונה היא שעשו במעשה כמו אחד מארבע עבודות שעושים במזבח, שחיטה, זריקה, ניסוך וכיוצא בזה, הם נעשו תקרובת. אף על פי שחזרו והוציאו מראים לו אסורים מעולם. ולכן כל הנמצא בבית עבודה זרה אפילו מים ומלח אסורים בהנאה מן התורה, ואוכל ממנו כל שהוא לוקה כמסתום, מכיוון שזה נמצא שם, אז זה נמצא שם לצורך תקרובת או תשמיש, וזה אסור כמו תשמישי ותקרובת עבודה זרה. הלכת את זין. המוצא כסות וכלים ומעות בראש עבודת כוכבים. אם מצאם דרך ביזיון הרי לו מותרים, ואם מצאם דרך כבוד הרי לו אסורים. כיצד מצא כסתולי בצווארו, כסות מקופלת ומונחת על ראשו, כלי כפוי על ראשו, הרי זה מותר, מפני שהוא דרך ביזיון, במילא זה לא נחשב כתשמישי עבודה זרה, זה לא דברים שמפארים אותה, זה לא הדברים שמשמשים ומכבדים אותה. וכן הוא כיוצא בזה, מצא בראשו דבר שכיוצא בו קרב לגבי המזבח, הרי זה אסור אפילו אם זה דרך ביזיון, כיוון שזה אולי הונח שם לשם תקרובת. זה שיריים של התקרובת. באמת דברים אמורים בזמן שמצאם חוץ למקום עבודתו, אבל אם מצאו בפנים בין דרך כבוד בין דרך ביזיון, בין דבר ראוי למזבח בין דבר שאינו ראוי, כל הנמצא בפנים אסור, אפילו מים ומלח. ולכן כשזה נמצא בפנים לא מחלקים בדרך כבוד לדרך ביזיון. ופאור ומרקוליס כל הנמצא עם הם בין בפנים בין בחוץ אסור בהנאה, כיוון שעבודתם דרך ביזיון, ומילא ביזיון זה לא מראה שזה לא דרך עבודה. וכן עבדי מרקוליס, אבן הנראית שאימו כל אבן שנראה שהיא קרובה למרקוליס, היא אסורה בהנאה. הלכה י"ז עבודה זרה, עבודת כוכבים שהיה לה מרחץ וגינה, בחצר של העבודה זרה היה שם מרחץ וגינה, נהנים מהם שלא בטובה, הכוונה היא שלא בטובה, כשלא צריך להתקרב, להיטיב או להודות או לתת שכר לכהניה וכיוצא בזה. ואין נהנים בהם בטובה, כי אסור לגרום הנאה לעבודה זרה, אם אתה בא ומתרחץ אתה משלם על זה, או אפילו אתה מודה ואתה מחזיק טובה לכהניה, אז אתה גורם הנאה לעבודה זרה. היה לה ולאחרים, אם המרחץ והגינה הם שייכים לה ולאחרים, זה לא שלה בלבד, נהנים בהם אפילו בטובת כהניה, ולבד שלא ייתן שכר, כי מהשכר, אז השכר מגיע באופן פרטי לעבודה זרה. הכסף מגיע חלק ממנו לעבודה זרה ממש. אבל בטובה מותר, זאת אומרת, בטובה שאומרים להם תודה, זה מותר. י"ח, מרחץ שיש בעבודת כוכבים. המרחץ היא לא שייכת לעבודה זרה, אבל בתוך המרחץ מוצב צלם של עבודה זרה. מותר לרחוץ בה, למה? מפני שנעשית שם לנוי ולא לעבודה. זה שעומד אליל בתוך המרחץ, הוא לא עומד שם לעבודה אלא לנוי. שנאמר אלוהם בזמן שנוהגים במנהג אלוהות, לא בזמן שמבזים אותם. כגון זו שעומדת על פי אביב, והכל משתינים בפניה. אבל אם הייתה דרך עבודתה בכך, כמו פאור ומרקוליס, אז ודאי שאסור להיכנס בו. הלכה יוטץ, סכין של עבודה זרה ששחט בה, הרי זה מותר. מה הפירוש מותר? הבהמה שנשחטה בסכין של עבודה זרה היא מותרת. למה? כי השחיטה היא נחשבת מקלקל. היא לא שיבחה את הבהמה, אלא קלקלה אותה. פני שהוא מקלקל, אם הייתה, כי שהבהמה בחיה היא שווה יותר מבהמה שחוטה. בחיה היא יכולה לגדל ולדות, היא יכולה ראויה לחרישה, וגם לשחיטה עכשיו היא לא ראויה אלא לאכילה, והיא גם כן מתקלקלת במשך הזמן. אם הייתה במה מסוכנת, הרי זו אסורה מפני שהוא מתקן, כי במה מסוכנת, אם לא הייתי שוחט אותה, הייתה מתה. אז השחיטה הזאת היא תיקון. יוצא שהסכין של עבודה זרה גרמה תיקון בבהמה. והרי זה התיקון מהנעת משמשי עבודה זרה. וכן אסור לחתוך בבשר מפני שהוא מתקן. הוא מתקן את הבשר ומכשיר אותו להליכה, לאכילה. ואם חתך דרך הפסד והשחטה, הוא לא חותך את זה בצורה שיוצא מנות יפות הראויות להתכבד, אלא להפך, הוא לוקח מנות הראויות להתכבד, והוא חותוך אותן לחתיכות קטנות, שעל ידי זה עובד היופי של הבשר, אז מותר להשתמש בזה, כיוון שהסכין הזאת היא לא גרמה שבח בבשר. פרק שמיני. כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשה הוא אדם, דבר שיד אדם לא תופסת אותו ולא שינתה אותו, ויד אדם לא עשתה אותו, הרי זה מותר בהנאה. לפיכך, העובדי כוכבים העובדים את הערים ואת הגבוהות ואת אילנות הנטועים מתחילתם לפירות ואת המעיינות הנובעים לרבים ואת הבהמה, הרי לא מותרים בהנאה. זאת אומרת, הדברים הטבעיים, כשהגוי עובד אותם, הם לא נאסרים בהנאה. גם אילן שהיה נטוע לפירות עוד לפני שהתחילו לעבוד אותו, הוא לא נאסר בהנאה. ומותר לאכול אותם הפירות שנעבדו במקום גדילתם ואותה הבהמה. ואין צריך לומר, הבהמה שהוקצתה לעבודה זרה, שהיא מותרת באכילה, בין שהקצועה לעובדה, בין שהקצועה להקריבה, הרי זו מותרת. באמת דברים אמורים שאין הבהמה נאסרת, בשלו עשה במעשה לשם עבודה זרה, אבל עשה במעשה כלשהו עשרה. עשרה הכוונה היא עשרה להקרבה לבית המקדש. כיצד? כגון ששחט בסימן לעבודת כוכבים. עשה חליפין, אם הוא שחט בסימן אחד לעבודה זרה, היא נאסרת. שחט בסימן אחד לעבודה זרה, היא נאסרת אפילו לאדיוט. במעשה אחר היא נאסרת לגבוה. עשה חליפין לעבודה זרה, הוא החליף אותה לעבודה זרה עשרה. כמו שאמרנו שכל החליפים אסורים. וכן חליפי חליפין, גם אם הוא החליף את החליפין, זה גם נאסר, מפני שנשים לנו עבודת כוכבים. באמת דברים אמורים בבהמת עצמו, שבהמת עצמו אם הוא עשה במעשה הוא אוסר אותה, אבל אם שחט בהמת חברו לעבודת כוכבים או החליפה לא נאסרה, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. המשתחווה לקרקע עולם לא עשרה, חפר בבורות שכינו מערות לשם עבודת כוכבים, אז כיוון שיש כאן תפיסת יד אדם אז הוא עשרה. מים שעקרם הגל והשתחווה עליהם לא עשרם, נטלם בידו והשתחווה עליהם עשרה, כי על ידי נטילת ידו יש בהם תפיסת יד אדם. אבני הר שנדלדלו ועבדם במקומם מותרות, שרן בהם תפיסת יד אדם. הלכה ג' ישראל שזקף לבנה להשתחוות לה ולא השתחווה לה, ובא עובד כוכבים והשתחווה לה, עשרה בהנאה שזקיפתה המעשה. הזקיפה זה מעשה שעושה בתפיסת יד אדם. וכן אם זקף ביצה ובא עובד כוכבים והשתחווה לה עשרה, כי הזקיפה עושה את זה מעשה. חתך דלת וכיוצא בה והשתחווה לה עשרה, כיוון שיש בה מעשה. השתחווה לחצי דלת והחצי האחר מעורה בו, הרי זה אסור מספק, לחצי השני יש ספק אם הוא אסור. שם זה החצי כמו יד לחצי הנאבד, והוא יאסר כמוהו. אילן שנטוע מתחילה שיהיה נאבד אסור בענה, וזוהי השרה אמורה בתורה. שהתורה אסרה השרה, השרה לכאורה זה אילן, אילן אין בו תפיסת יד אדם. מדובר על אילן שניטע מלכתחילה לשם עבודה זרה. היה אילן נטוע וגידו ופסלו בא ועשה בו צורות לשם עבודה זרה, אפילו הבריך וירקה בגופו של אילן מוציא שריגים, קורט את השריגים, כל מה שצמח אחרי שהוא עשה בו את העבודה הזאת, זה אסור בענה. מושר האילן שגדל לפני הגידוע והפיסול, אין בו תפיסת יד אדם והוא מותר. וכן המשתחווה לאילן, אף על פי שלא נאסר גופו, כל הצריגים והעלים והלולבים והפירות שיוציא כל זמן שהוא נאבד, הרי לא אסורים בהנאה. כיוון שזה צמח מהאילן בזמן שהוא נאבד. אילן שהיו העובדי כוכבים משמרים את פירותיו, אומרים שהם מוכנים לעשות שיחר לבית עבודת כוכבים פלוני, ועושים מהם שיחר ושותים אותו ביום חגם, הרי זה אילן אסור בהנאה. למה? מפני שסתמו שהוא של השירה, ולפיכך עושים בפירותיו כך, שזוהי חוקה של השירה, ששומרים את הפירות לשתייה ביום חגם. הלכה ד' אילן שמעמידים תחתיו עבודת כוכבים, כל זמן שהיא תחתיו אסור בהנאה, נטלה מתחתיו הרי זה מותר. למה? מפני שאין האילן עצמו הוא הנאבד, אז כל זמן שהוא שימש את העבודה זרה הוא היה אסור, ואחרי שלקחו את העבודה זרה מתחתיו, אז הוא עצמו מותר. בית שבנו עובד כוכבים מתחילה שיהיה הבית עצמו נאבד, הוא בנה אותו כדי שיעבדו אותו, וכן המשתחווה לבית בנוי, הרי זה אסור בהנאה. למה? כיוון שהבית, למרות שהוא מחובר לקרקע, הוא היה תלוש שחיברו, ותלוש שחיברו זה נחשב שיש בו תפיסת יד אדם. היה בית בנוי וסעידו וקירו לשם עבודה זרה שנתחדש, נוטל מה שחידש, והחידוש אסור בהנאה מפני שעשהו לעובדו, ושאר הבית מותר. פה הוא לא עבד את הבית, הוא רק בנה בו לשם עבודה זרה, אז משהו בנה לשם עבודה זרה אסור, והיסוד שהיה מותר שהיה בנוי מקודם, מותר. הכניס עבודה זרה לתוך הבית, כל זמן שהיא שם הבית אסור בהנאה, הוציאה הותר הבית. וכן אבן שחצבה מתחילה לעובדה אסורה בהנאה. הייתה חצובה וצעירה וקירה כדי שתעבד, אפילו צייר וקיר בגוף האבן, ואין צריך לומר אם קייר עליה, לא בתוכה, לא חקק בתוכה, אלא קייר עליה, נוטל מה שחידש והוא אסור בהנאה, הואיל ונעשה שיעבד, ושאר האבן מותר. זאת אומרת, היצירות שהוא יצר בשביל שיעבדו הם אסורים, אבל האבן מתחילתה היא מותרת. הלכה אי, אבן שהעמיד עליה עבודת כוכבים, הרי זו אסורה כל זמן שהיא עליה. סילקה האבן מותרת. מי שהיה ביתו סמוך לעבודת כוכבים, היה לו בית, ליד הבית שלו, היה בית של עבודה זרה ונפל, אסור לבנות אותו. יש קיר בין הבית שלו לבין הבית של עבודה זרה, אסור לבנות מחדש, כי כשהוא בונה אותו מחדש, הוא בעצם מענה את העבודה זרה. כיצד יעשה? כונס לתוך שלו ובונה. ואותו הרווח שהוא משאיר עם מלא וקוצים מוצאה, כדי שלא ירחיב לבית עבודה זרה, שלא ירחיב להם את השטח. היה הכותל שלו ושל עבודה זרה, ידון מחצה למחצה. עכשיו בנוגע לאבני הכותל, ידון מחצה למחצה. מחצה שלו מותר בהנאה, ושל עבודת כוכבים הכל אסור בהנאה. הבנה ויצה ואפרו שהוא לא מכיר מהם, הכל אסור בהנאה מצד התערובת. הלכה וף, כיצד מאבד עבודת כוכבים ושאר דברים האסורים בגללה, כגון משמשה ותקרובת שלה, שוחק וזורה לרוח, או שהוא שוחק ומפרר את זה לרוח, או שורף ומטיל לים המלח. ים המלח זה ים שספינות לא עוברות שם, ואף אדם לא יענה בזה. דבר שאין בו תפיסת יד אדם שנאבד, כגון הרים ובהמה ואילן, אמרנו, הער עצמו והבהמה עצמה והאילן עצמה מותרים בהנאה, אז אף על פי שהנאבד עצמו מותר בהנאה, ציפויו, אם עשו לו ציפויים וקישוטים, אסור בהנאה, והננה בכל שום מהם לוקה, שנאמר לו תחמוד כסף וזהב עליהם, וכל ציפויי עבודת כוכבים, הדברים שמצפים אותה ומייפים אותה, הרי הם בכלל משמשיה. הלכה ח' עבודת כוכבים של נוכרים שביטלו הנוכרים קודם שתבוא לידי ישראל, אם גוי ביטל את הצלם, ביטל את העבודה הזרה לפני שזה הגיע לידי ישראל, הרי זו מותרת בהנאה, שנאמר פסילי אלוהים תשרפון באש, כשבאו לידינו והם עדיין נוהגים בהם מנהג אלוהות, אבל אם ביטלו עם הגויים עובדי הביטלום לפני שזה הגיע לידינו, הרי אלו מותרים. הלכת את, מה שאמרנו שגוי יכול לבטל עבודה זרה, זה דווקא עבודה זרה של גוי. אבל עבודת כוכבים של ישראל אינה בתלויה לעולם. אפילו היה לנוכרי בשותפות אין ביטולו מועיל כלום, אלא אסורה בענה לעולם, הוא תאונה גניזה, כנראה צריך להסביר שהכוונה שהיא תאונה עברה מן העולם. וכן עבודת כוכבים של נוכרי שבאה על ידי ישראל, אפילו עבודה זרה של גוי עצמו, אחרי שזה כבר בא ליד ישראל, ואחר כך ביטלה הנוכרי, אין ביטולו מועיל, כלום אלא אסורה בהנאה לעולם. ברגע שזה הגיע ליהודי בתוך עבודה זרה, שום דבר לא יעזור לזה, וזה חייב ביור ועבדה מן העולם. ואין ישראל מבטל עבודה זרה, אפילו ברשות עובד כוכבים, אפילו אם הגוי מרשה לו, הוא לא יכול לבטל, רק גוי יכול לבטל עבודה זרה. עובד כוכבים קטן ושוטה אינו מבטל עבודת כוכבים. ועובד כוכבים שביטל עבודת כוכבים, בין שלו, בין של עובדי כוכבים אחרים, בעל כורחו, אף על פי שאנסו ישראל, על כך הרי זו בטלה. גוי יכול לבטל עבודה זרה, אפילו אם ישראל הכריח את הגוי. יש בגמרא סיפור שרבון גמליאל ראה מטבע על הרצפה שהיה בצורה דרכון, ועבר שם הגוי, הוא אמר לו תבטל אותה, והוא לא רצה, סתר לו על החיוב, והוא ביטל אותה. זאת אומרת שגם אם מבטל בעל כורחו, אז מבוטל, ובלבד שיהיה נוכרי המבטל עובד עבודה זרה. אבל מי שאינו עובד עבודה זרה, גוי של עובד עבודה זרה, אין ביטול או ביטול. המבטל עבודת כוכבים ביטל משמשה. אם הצלם מתבטל, אז גם המשמשים שלו יתבטלו. אם הוא ביטל את המשמשים, ביטל משמשה, משמשה המותרים, והיא אסורה בענה כמו שהייתה, שיבטל אותה בעצמה, שיבטלנה. ותקרובת עבודת כוכבים אינה בטלה לעולם. פה יש חומר בתקרובת. דיברנו שיש עבודה זרה, יש משמשה ויש תקרובת שלה. עבודה זרה ומשמשה יש להם ביטול. תקרובת, הדברים שמקריבים אותם לעבודה זרה, אין להם ביטול לעולם, ומסורים בענה באיסור עולמי. הלכה י' כיצד מבטלה? איך גוי יכול לבטל עבודה זרה? אם הוא קטע ראש חותמה, ראש אוזנה, ראש אצבעה, פחסה בפניה, זאת אומרת, תיקה אותה על הפנים שלה, ושינה צורתה קצת, אף על פי שלא חסרה, או שמחרה לצורף ישראל, שאתה מוכר את זה לצורף ישראל, אז ברור לך שצורף הישראל ימחזר אותה, יתיך אותה וישתמש בה למתכות, הרי זו בטלה. אבל אם משכנה או מחרה לעובד עבודה זרה, או לישראל שאינו צורף, או שנפלה עליה מפולת ולא פינה, או שגנבו הליסטים ולא תבואו, באו היא נגנבה ואף אחד לא חיפש את הגנבה, רקק בפניה, השתין בפניה, גררה, זרק בית הצורה, הוזנה, בטלה, זה מן הגם של הגויים שהם לפעמים מחרפים את העבודה הזרה שלהם, אבל הם לא מניחים מלעובדה, אחר כך הם חוזרים וממשיכים לעבוד אותה. הלכה י' א', עבודת כוכבים שהניחו העובדה בשעת שלום מותרת בענה, אם הם הפקירו אותה בשעת שלום מותרת בענה, שהרי ביטלו בזה שהם הפקירו אותה. בשעת מלחמה אסורה מפני שלא הניחו אלא מפני המלחמה. עבודת כוכבים שנשברה מאליה, שברי האסורים בנה עד שיבטלוה, כי הם עובדים גם את השברים שלה. לפיכך המוצא שברי עבודה זרה הרי לא אסורים בנה, שמה לא ביטלוה עובדי כוכבים. ואם הייתה של פרקים ועדיות יכול להחזירה ממעבודה זרה להרכבה, שעדיות יכול להרכיב אותה, היא מתפרקת ומורכבת מחדש, צריך לבטל כל פרק ופרק מפרקיה. צריך שכל פרק ופרק יבוטל בפני עצמו. ואם אינו יכול להחזיר, כיוון שביטל עבר אחד ממנה, בטלו כל השברים. הלכה י"ב מזבח עבודה זרה שנפגם עדיין אסור בהנאה עד שינתת צרובו ביד עובד כוכבים. הפגימה לא פוסלת אותו עד שהוא ינתת צרובו. ובימוס שנפגם, בימוס זה מזבח כמו שנראה בהמשך מסוג אחר של אבן אחת, אז הפגימה מתירה אותו כי על ידי הפגימה כבר לא עובדים לו יותר. איזו בימוס ואיזו מזבח, בימוס אבן אחת, מזבח אבנים הרבה. כיצד מבטלים אבני מרקוליס? אבני מרקוליס הם לא נחשבים תקרובת עבודה זרה, הם נחשבים העבודה זרה עצמה. כי האבנים האלה שזורקים למרקוליס אותם עצמם עובדים. אז כיוון שבנה מהם בניין או חיפה בהם את הדרכים וכיוצא בהם הרי הם מותרים בנה. כיצד מבטלים את האשרה? כרסה ממנה עלה, או זרק ממנה יונק, פשוט חתך ממנה ענף, נטל ממנה מקל או שרבית, או ששפעה שלא לצורכה, הוא שייף אותה לא לצורכה, אלא לצורך הנסורת, אז הרי זו בטלה. שפעה לצורכה, הוא שפע אותה כדי, שייף אותה כדי לייפות אותה, היא אסורה, הוא לא ביטל אותה, בזה הוא שפעיה מותרים, שפעיה מותרים, כיוון שעל ידי השפייה הזאת הוא ביטל אותם שהם לא יהיו חלק מהעבודה הזרה. אבל ואם הייתה של ישראל בין לצורכה בין שלא לצורכה בין בין שפייה אסורה לעולם, שעבודת כוכבים של ישראל אין לה ביטול לעולם.
פרק 9 שלושה ימים לפני חגם של עובדי כוכבים אסור לקח מהם ולמכור להם דבר המתקיים, דבר שמחזיק מעמד ושיכול להחזיק מעמד עד ימי החג. אסור ללוות מהם ולהלוותם, להיפרע מהם ולפרוע להם מלווה שבשטר או על המשכון, אבל מלווה בעל פה נפרעים מהם, מפני שהוא כמציל מידם. זאת אומרת, כל העסקים האלה אסור לעשות איתם, כיוון שכל הדברים האלה זה חשש שזה גורם שמחה לגוי, ושמגיע יום עידו הוא ילך ויודה לאליל שלו. אבל, אז לכן אסור הכל חוץ ממלווה על פה שמותר לגבות ממנו, כי זה כמציל מידם שלא יכפור בו הגוי. ומותר למכור להם דבר שאינו מתקיים, כגון ירקות ותבשיל שלא מתקיים עד יום חגם. במה דברים אמורים בארץ ישראל? שבארץ ישראל הם היו עובדי עבודה זרה אדוקים, ושלושה ימים לפני, אם יהיה לו איזשהו דבר משמח, הוא הולך ומודה לאליל שלו. אבל בשאר הרצות אינו אסור ליום חגם בלבד, כיוון ששם הם לא אדוקים כל כך, והם לא באים ומודים, אלא ביום חגם, וגם בגלל שבשאר הארצות אנחנו יותר צריכים את העסק עמהם, לכן חכמים לא גזרו כל כך. עבר ונסע ונתן עמהם באותם שלושה ימים, הרי זה מותר בהנאה. והנושא ונותן ביום חגם עמהם, הרי זה אסור בהנאה. חכמים החמירו יותר ביום, ביום חגם אשר בימים שלפני זה. הלכה ב', ואסור לשלוח דורון הנוכרי ביום עידו, אלא אם כן הודע לו שאינו מודה בעבודת כוכבים ואינו עובדה. וכן נוכרי ששלח דורון לישראל ביום חגו לא יקבלנו ממנו. ואם חשש ליוון נוטלו בפניו ואינו נהנה בו, עד שיוודע לו שזה הנוכרי, אינו עובד עבודה זרה ואינו מודה בה. הלכה ג', היה עידם של אותם עובדי כוכבים ומזלות ימים הרבה, שלושה או ארבעה או עשרה, כל אותם הימים כיום אחד הם וכולם אסורים, בנוסף לשלושה ימים לפניהם. הלכה ד', כנענים, הגרסה האמיתית כאן שפשוט השתנתה בגלל הצנזורה זה הנוצרים, עובדי עבודה זרה הם. עובדי כוכבים ומזלות הם. ויום ראשון הוא יום עידם, יום ראשון בשבוע הוא יום עידם. לפיכך אסור לסטט ולסט עמהם בארץ ישראל יום חמישי ויום שישי שבכל שבת ושבת. ואין צריך לומר יום ראשון עצמו שאסור בכל מקום, גם בחוץ לארץ. כן נוהגים עמהם בכל ימי ידיהם. למעשה פסקו הרמו ושאר פוסקים להקל בימינו, כיוון שהעובדי עבודה זרה בימינו הם לא בקים בטיב ולילים ורק מינה אגבותיהם בידיהם. הלכה היא. יום שמתכנסים בעובדי כוכבים להעמיד להם מלך ומקריבים ומכנסים לאלוהם, יום חגם הוא. והרי הוא כשאר חגיהם, אבל עובד כוכבים שעושה חג לעצמו, הוא מודה לכוכב שלו ומקלסו ביום שנולד בו, או ביום תגלחת זקנו, בלוריתו מזמן לזמן הוא מגלח את הזקן והבלורית, ועושה איזה יום טוב, או יום שעלה בו מן הים שיצא מבית האסורים, ויום שעשה בו משתה לבנו וכיוצא באלו, אינו אסור אלא אותו היום ולא שלושה ימים לפניו, ורק אותו האיש בלבד. וכן יום שימות להם בו מת ויעשו חג, אותם העושים אסורים כאותו היום. אבל האחרים מותרים. וכל מיטה ששרופים בכלים ומקטירים כתורת וידוע שיש בעבודה זרה. אין יום החג אסור אלא לעובדה בלבד, אלה שעדוקים בעבודה זרה ועובדים אותה. אבל אותם ששמחים בו ואוכלים ושותים ומשמרים אותו מפני המנהג, מפני התרבות או מפני כבוד המלך, אבל הם אין מודים בו, הרי לו מותרים לצאת ולצאת עמהם. הלכה וב, דברים שמיוחדים למין ממיני עבודה זרה שבאותו מקום אסור למכור לעובדי אותה עבודה זרה שבאותו המקום לעולם. אם יש דברים שמיוחדים לפולחן אותו אליל, אסור למכור לעובדי אותו אליל. ודברים שאינם מיוחדים לה מוכרים אותם סתם. דברים שהם דו תכליתיים, אפשר להשתמש בהם גם לעבודה זרה וגם לשימושים אחרים, מותר למכור אותם סתם. אבל אם פרש עובד עבודה זרה שקונה אותה לעבודת כוכבים, אסור למכור לו. אלא אם כן פסלו מלהקריבו לעבודת כוכבים, למשל הוא מוכר לו תרנגול לבן, תרנגול לבן זה דבר שמקריבים אותו לעבודה זרה, מותר למכור לו אם הוא קוטע את האצבע, כי אחרי שקטעו לו את האצבע הם לא מקריבים חסר לעבודת כוכבים. ההלכה זין, היו מעורבים דברים המיוחדים ודברים שאין מיוחדים, כגון לבונה זקה בכלל לבונה שחורה, מוכר הכל סתם, ואין חוששים שמה ילקט הזקה לבדה לעבודת כוכבים, וכן הוא כל יוצא בזה. כשם שאין מוכרים לעובד כוכבים דברים שמחזיקים בהם ידיהם לעבודת כוכבים, אסור את זה מצד לפני עיוור לא תיתן מכשול, או מצד לא להחזיק ידי עוברי עבירה, אז ככה לא מוכרים להם דברים שיש בהם נזק לרבים, כגון דובים והעריות, הגויים הרי עושים קרקסאות, ששם הם לוקחים שבויי מלחמה, שילחמו עם דובים והעריות, והדרך זה לא מוכרים להם כלי זין, כלי נשק וכבלים ושלשלאות, ואין משחיזים להם את הזין. וכל שאסור למוכרו, אסור להשחיז להם את כלי הנשק.
וכל שאסור למכור לעובד כוכבים שהוא יכול להזיק בזה לרבים, כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובדי כוכבים. אסור למכור לכאלה סוחרי נשק שהם חשודים למכור את הנשק לעובדי כוכבים. וכן אסור למכור כלי נזק לישראל ליסטים, כיוון שהוא יזיק בזה לרבים, וזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. הלכת ת. אבל אם היו ישראל שוכנים בין עובדי כוכבים וקרתו להם ברית, זאת אומרת, גויים נמצאים יהודים נמצאים בגלות במדינה מסוימת, והמדינה הזאת היא מחזיקה את היהודים בתוכה ומגינה על היהודים, מותר למכור כלי זין לעבדי המלך וגייסותיו. הגמרא אומרת שאנחנו מוכרים לפרסים כי הם מגינים עלינו. למה? מפני שעושים בהם מלחמה עם צרי המדינה להציל עבד, נמצאו מגינים עלינו שראינו שרויים בתוכם. אז לכן זה היתר למכור למדינה שבתוכה אנחנו שרויים. עיר שיש בה עבודת כוכבים, מותר לה לחוץ עליו ולאסור להיכנס בתוכה. מעיקר הדין אסור להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה. היה חוץ על העבודת כוכבים ולא בתוכה, מותר להלך בתוכה. הלכה יהודה, הולך ממקום למקום, אסור לו לעבור בעיר שיש בה עבודת כוכבים. באמת דברים אמורים בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום, הדרך הזאת מיוחדת, כל העם הולכים שם רק לעבודה זרה. אבל אם יש שם דרך אחרת, הדרך הזאת היא הולכת לעוד מקומות, ונקרא והלך בזום מותר, או שמסבירים פה באופן אחר, הדרך, יש לו דרך אחרת להגיע ליעד שלו. במקרה הוא הלך דרך עבודה זרה, זה מותר, כיוון שהוא לא נהנה ממנה, כי הוא היה יכול ללכת בדרך אחרת. הלכה י' א', אסור לבנות עם העובדי כוכבים כיפה שמעמידים בעבודת כוכבים, ואם עבר ובנה שכרו מותר, כמו שאמרנו, שהיא לא נאסרת אלא במקוש האחרון, והמקוש האחרון אין בו שווה פרוטה, אבל בונה הוא לכתחילה הטרקלין או החצר שיש בו אותה הכיפה, כיוון שזה לא, הבית הזה והחצר ההוא, היא לא נחשבת למשמשי עבודה זרה, היא משמשי המשמשים. משמשי המשמשים מותרים. הלכה י"ב, עיר שיש בה עבודת כוכבים, והיו בה חנויות מאותרות, מאותרות הכוונה היא שמקושטות בברדים והדסים וכיוצא בזה, וחנויות שאינה מאותרות, המאותרות אסור ליהנות בהן בכל מה שבתוכם, מפני שחזקתם שבגלל עבודת כוכבים התעטרו. האיתור הזה זה סימן שהחנויות האלה נותנות מכס לכהני העבודה הזרה, ולכן אסור לקנות בהם כי הוא מענה את כהני העבודה הזרה. חנויות שאינם מותרות, מאותרות מותרות בהנאה. חנויות של עבודה זרה אסור לסוחרה מפני שמענה עבודת כוכבים. הלכה י"ג, המוכר בית לעבודת כוכבים דמיו אסורים בהנאה, ויוליכם לים המלח. אבל עובדי כוכבים שאנסו ישראל וגזלו ביתו, את הבית הם לקחו ממנו בעל כורחו, והעמידו בעבודת כוכבים דמיו מותרים, וכותב ומלא ברכאות שלהם. למה? הוא לא מכר להם ברצונו הטוב, והם לקחו ממנו. זה שלוקח מהם את הכסף, זה מציל מידם. חלילים של עובדי כוכבים, חלילים שמנגנים בהם לעבודה זרה, אסור לספוד בהם. ימינה כשסופדים למת עם חלילים, אסור להשתמש בחלילים של עבודה זרה. הולכים ליריד של עובדי כוכבים, יריד של עבודה זרה, ולוקחים מהם שם בהמה, עבדים ושפחות בגיעותם, ובתים ושדות וכרמים, וחוטב ומעלה ברכאות שלהם מפני שהוא כמציל מידם. כשהוא קונה מהם את הדברים האלה, אז הוא בעצם מציל אותם מידם, שהם לא יהיו בחזקת הנוכרים. באמת, ולכן מותר גם לכתוב בערכאות שלהם, כיוון שעל ידי זה הוא יציל את הדברים שהוא קונה שלו, יוכלו לערער עליו. באמת, דברים אמורים בלוקח מבעל הבית שאינו נותן מכס, אבל לוקח שם מן התגר אסור מפני שהוא נותן מכס, והמכס לעבודת כוכבים, ונמצא זה מענה עבודת כוכבים. אסור ליהנות מעבודה זרה, ואסור להנות עבודה זרה. עבר ולקח מן התגר, אם במה לקח מן אשר פרסותיה, מן הארכובה ולמטה. הוא חותך את הברכיים של המים מתחת לברך, ואם כסות וכלים לקח ירקבו, לקח מאות וכלי מתחות, יליכם לים המלח. לקח עבד, לא מעלים ולא מורידים, הוא לא הורג אותו, אבל גם אסור להציל אותו. כל הדברים האלה, בגלל שהוא נהנה מעבודה זרה, הוא גרם הוא הנה עבודה זרה בקנייה הזאת, אז כל מה שהוא קנה בקנייה הזאת זה אסור. הלכת את וב. עובד כוכבים שעשה לבנו לביתו משתה, אסור לנות מסעודתו, ואפילו לאכול ולשתות הישראל משלו שם אסור. אסור ליהודי להביא את האוכל מהבית שלו ולאכול שם. למה? הואילו במסיבת עובדי כוכבים מחלו. אז זה גורם שהנוכרי יקריב תקרובת לעבודה זרה, והוא יקרא לך ואכלת מזבחו, גם אתה תבוא ותהנה מהעבודה הזרה שלו. וממתי אסור לאכול אצלו? משהתחיל לעסוק ולהכין צורכי סעודה, וכל ימי המשתה, גם אסור, לאחר ימי המשתה 30 יום. ואם עשה סעודה אחרת מחמת הנישואין אפילו לאחר 30 יום, אסור עד 12 חודש. וכל ההרחקה הזו מפני העבודה עבודת כוכבים היא, שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך וגומר. אז לכן אנחנו אוסרים לבוא למשתה של הגוי, שלא יימשך היהודי ויבוא לידי עבודה זרה. הלכת את זין, בת ישראל לא תנק את בנה של עובדת כוכבים מפני שמגדלת בן לעבודת כוכבים, ולא תילד את הנוכרית בחינם, אבל מיילדת היא בשכר משום איבה. והנוכרית מיילדת את בת ישראל ומניקה את בנה ברשותה, כדי שלא תארגנו. מותר לתת לגויה לילד יהודיה ולהעניק את הבן, אבל דווקא שיש עליה פיקוח, כדי שלא תעשה נזק עם חשודים להרוג ולהזיק. הלכה י' ז', הולכים לתרפות עבודה זרה, זאת אומרת, הם הולכים למקום ששם זובחים ומשתחווים לעבודה זרה, אסור לצאת ולתת עמהם. למה? כי כל מה שאתה תיסע ותיתן איתם, הם ילכו ויודו על זה לעבודה זרה. והבאים מותרים. הבאים האלה שחוזרים משם, מותרים, כי הם כבר היו שם, הם כבר לא ילכו להודות עוד הפעם. והוא שלא יהיו קשורים זה בזה. שהם לא הולכים חבורות חבורות, אלא הם הולכים מעטים, שאם היו קשורים שם דעתם לחזור, הם הולכים לחזור שם ולהודות עוד הפעם. ישראל הולך לתרפות עקום, לתרפות עבודה זרה, ישראל שהולך חס ושלום לעבוד עבודה זרה, בהליכה מותר לצאת ולתת עם משה מה יחזור בו, אולי הוא עוד יחזור בתשובה ולא ילך לשם כלל. אבל בחזירה אסור, בחזירה אסור, כי כיוון שהוא ישראל מומר, הוא דבק בעבודה זרה, לישראל זה יותר גרוע. הוא חשוד שהוא יחזור לשם עוד הפעם להודות. ישראל מומר בין בהליכה בין בחזירה אסור, כי ישראל מומר הוא דבוק ביותר, והוא חשוד על ההודעה, גם אחרי שהוא חוזר, יש חשש שהוא ילך עוד הפעם כדי להודות לה. י"ח, ישראל שהלך ליריד של גויים בחזירה אסור לשאת ולתת עמו. למה שם העבודה זרה מחר להם שם, ודמי העבודה זרה ביד ישראל אסורים בהנאה, ביד גוי מותרים בהנאה. ישראל שהחליף עבודה זרה, אז הכסף הזה גם אסור בהנאה. אז לכן כשהוא חוזר מהיריד אסור לשאת ולתת עמו. ומפני זה נושאים ונותנים עם גוי הבא מן התרפות של הקום, והם נושאים ונותנים עם ישראל הבא מן התרפות ההוא. ולא עם ישראל מומר לא בהליכתו ולא בחזירתו, כי כשהכסף נמצא בידיים של ישראל זה יותר גרוע מכשהוא נמצא בידיים של גויים.